טוב, אז אני אעשה הקדמה קצרה לפני שאנחנו מתחילים, כי יצאתי מנקודת הנחה שכולם מכירים את קירו וכל מי שצפה, כי הוא צפה בפרק הקודם. אז קודם כל, מי שלא צפה ורוצה בהרחבה להתעסק ולהתעמק יותר במה זה אומר בכלל DeFi ומה שנקרא Decentralized Finance, כלכלה מבוזרת, אז התעסקנו בפרק הזה יותר, בפרק הקודם הכוונה, במה זה אומר בכלל ועל ה-Basics. בפרק הזה תמצתנו, חזרנו על זה בהתחלה, אבל יותר התעמקנו לאן העולם הזה מתקדם, איך קירובה באמת משנים את חוקי המשחק ועושים דברים סופר מעניינים ששווה, בטח למי שמכיר וטיפה מבין מה זה בכלל כלכלה מבוזרת, סופר ממליץ על הפרק. לא להיבהל מהמונחים, והיה בהתחלה שזה 20 דקות ככה לתוך הפרק שאסף נכנס ממש לדברים שהם יותר מיועדים למפתחים, שזה גם בסדר וזה גם מיועד למפתחים פה שמביניכם. אתם יכולים או להעביר או לא להיבהל, העיקר כי המשך הפרק הוא סופר מעניין וסופר קריטי, גם לחבר'ה היותר מתחילים וגם לחבר'ה שהם משקיעים כבר ורוצים להתעמק יותר בדיפה. אני חושב שזה פרק סופר מעניין ורלוונטי, אז גם היה חשוב לי להגיד את זה. וגם אגב לחבר'ה, סיפיי זה Centralized Finance, זה כלכלה שהיא לא מבוזרת, כלכלה ריכוזית, כמו בייננס לצורך הדוגמה. כלכלה לא מבוזרת, זה כלכלה שהיא לא ריכוזית, זה השורה התחתונה, אז חשוב לי שתבינו סיפיי ודיפיי, אנחנו אומרים את זה הרבה. ודבר אחרון, למי שלא מכיר את קירובו ולא ראה את הפרק הקודם, חברת דיפיי שהיא מוקמת בארץ, הם יושבים פה בישראל, גייסו נכון להקלטת הפרק הזה 7.2 מיליון דולר, וקיבלו גם מלגה מהאגף לחדשנות, באמת על דברים פורצי דרך שהם עושים מאוד מאוד מעניינים בתחום. וזהו, אני לא ארחיב יותר מזה, מקווה שתהנו בפרק. ביי ביי חברים. ברוכים הבאים לפודקאסט NFTs, Web3, קריפטו ומה שביניהם, מבית ידע שווה כסף. בכל פרק נצלול לפרויקטים, החברות והטכנולוגיות שישנו את העתיד, ונסביר הכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים. נדבר על מטבעות דיגיטליים, DeFi, NFTs, DAOs, Metaverses, ובקיצור, כל הדברים המעניינים שקורים היום באינטרנט. אז בואו נצא לדרך. טוב, אז עכשיו באופן רשמי אני יכול להגיד לכם שוב ברוכים הבאים לפודקאסט, כיף מאוד מאוד שבאתם, אז קודם כל תודה על הזמן.
תודה לך.
אז בפרק הקודם באמת דיברנו בגדול על מה זה DeFi, מה החשיבות של DeFi, מה ההבדלים גם בין DeFi ל-CeFi, ובערך חודש פלוס מינוס אחרי שהפרק עלה לאוויר, קרה כל האירוע עם FTX, והרבה אנשים, אגב גם בתוך ה... עולם הזה בתוך הספייס וגם מחוץ לה, התחילו להבין את החשיבות וההבדלים, אז הטיימינג שעשינו את הפרק היה די מעניין ומלא השתנה מאז. בעקבות האירוע אנחנו באמת רואים את המגמה של הרבה 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 חבר'ה שא' הבינו, כמו שדיברתי על זה עכשיו, מה ההבדלים ולמה זה חשוב, אבל בעקבות אותה התפכחות נקרא לזה ככה, הרבה חבר'ה גם עשו את המעבר הזה מ-CeFi ל-DeFi, או פשוט אנשים שמעבירים את הכסף שלהם מאותם Centralized Exchanges, כמו Binance לצורך הדוגמה שהרבה חבר'ה פה בארץ מכירים, לסלף קסטודי, בין אם זה לארנק חם של MetaMask, או בין אם זה לארנק קר, לג'ר או אחרים. אז עוד לפני שנצלול ככה לעומק הדברים, מיכאל, תעשה ככה לחבר'ה סדר בבית, מה ההבדל בין אותם Centralized Exchanges, שבסוף אני הולך ועושה סלף קסטודי, לדיפיי לגמרי, כי הרבה חבר'ה נוטים להתבלבל בשתי דברים האלה.
כן, אז תראה, Centralized Exchange זה למעשה, אפשר להגיד בנק, אוקיי? זה מקום שאתה בא אליו, בדרך כלל אתה בא לשם עם פיאט, אתה בא עם כסף, עם דולרים, עם שקלים וכולי, אתה קונה שם איזשהו נכס קריפטו, ואז אתה מתחיל לסחור, ובסופו של דבר אם יש רווחים, אז אתה אחרי זה גם מממש אותם, וחוזר חזרה לפיאט מאני. מה שחשוב להבין, כל הנושא של הקסטודיאנשיפ, כן, של המשמורנות, זה שבסוף הכסף שלך שמור אצלם. כלומר, יש לך גישה לעבוד עם הכסף הזה, להזיז אותו, הוא כביכול שלך, אבל יש משפט מאוד ידוע ש- not your keys, not your money, שבסופו של דבר אתה לא באמת שולט בכסף, הכסף הזה הוא לא שלך. עכשיו, עד לאירוע של FTX, היו הרבה מקרים, היו כמה וכמה מקרים של פריצות, של פה ושם גם מעילות, והדברים האלה תמיד היו ככה בדרך כלל בשוליים, כן? היה עוד מזמן את הסיפור של מאונט גוקס, אבל המקרה של FTX הוא באמת מקרה ייחודי, שזה משהו שאפילו בחלומות הכי שחורים לא יכלו לחלום עליו, שממש הכסף של הלקוחות לכאורה מצא שימוש בכל מיני דברים של כל מיני פתיחת פוזיציות מסוכנות, ובסוף חלקו הגדול נעלם, ובאמת אנשים הבינו על בשרם, רבים מהם אני גם מכיר אותם אישית, מה זה אומר שהכסף שלך הוא לא שלך, וכשבאמת כשמשהו כזה משתבש אתה לא יכול למשוך אותו חזרה. לעומת זאת, כל הנושא של סלף קאסטודי זה בעצם ארנק שבו אתה מחזיק את הכסף שלך, אתה בעצם המוטב היחיד לכסף הזה, הגישה היא רק שלך, ואתה יכול ללכת לזמן מאוד מאוד קצוב, לסחור, לעשות בעצם סוואפ, אחד תמורת אחד, מטבע אחד מול מטבע אחר, או שאתה יכול לעשות פעולות אחרות, למשל לקנות NFT, ואז ה-NFT שוב מגיע אליך לארנק, אבל בעצם בכל הזמן הזה השליטה היא אצלך. יש מנגנונים יותר מורכבים שכשאתה מספק ליקווידיטי וכולי, שזה משהו שהוא כבר שונה, אבל בגדול בגדול הכסף שלך הוא נמצא אצלך, ואתה המוטב היחיד שיכול לגשת אליו.
כחלק מאותה נהירה, באמת הרבה חברות דיפיי קיבלו בוסט רציני של משתמשים חדשים שנכנסו אליהם. אז אסף, כחבר'ה, אחד מאותם חברות שבאמת הרוויחו מכל הסיפור הזה, אם נקרא לזה ככה, כי בסוף אם נסתכל על דברים כמו שהם במקרו, כמובן שעולם הקריפטו ככלל לא הרוויח, והמוניטין גם ירד, וזה נתן את האפקט שלו, ויש כאלה שאומרים שזה לקח שנים אחורה, אני לא יודע אם לקח שנים אחורה, אבל בסופו של דבר יש פה פגיעה במוניטין. מצד שני, יש פה גם אפשרות להסתכל על החצי כוס מלאה, בטח לחברות דיפיי. השאלה שלי בסוף, האם אתם עכשיו שראיתם את הבוסט הזה של חבר'ה שיותר מתעניינים בעולמות הדיפיי, האם עשיתם שינויים ברמת המוצר או במרקטינג, שלא יודע, להנגיש את זה יותר ולפשט את זה יותר לחבר'ה שהם פחות ווב שלוש נייטיב, נקרא לזה ככה, או דיף, או מאוד מבינים בדיפיי?
אנחנו לא פנינו לניוביז, אנחנו אף פעם לא פנינו לניוביז. המוצר שלנו הוא מוצר הרבה יותר מתקדם מזה. אנחנו כן, במקור שלנו יש לנו מוצר שמאפשר לעשות בקאפ ורושה, ובעצם לעשות סלף קאסטודי הרבה הרבה יותר טוב. אבל אני חושב שאני לא זוכר מתי, אם אני מסתכל, סתם דוגמה, אני עכשיו עובר על הטוויטים שלי, אני לא זוכר מתי, אבל רשמתי פה אנשים, שאנשים יבינו בסופו של דבר שהם לא צריכים centralized entity כדי לשמור על ה-decentralized asset שלהם. וזה מה שקרה בשנים האחרונות.
יכול להסביר את זה בבית?
כן, הסיבה היא מאוד פשוטה. להסביר את מה?
מה שאמרת על ה-centralized
data. כן, אבל בסופו של דבר, בוא שנייה, אני אלך צעד אחד אחורה. מה זה בלוקצ'יין? להחזיק את הנכסים שלך, זה הרעיון. עכשיו, מה קרה? נוצרו גופים שאמרנו, וואי, אקצ'יינג', אבל מה זה אקצ'יינג'? היי, חבר'ה, תירגעו, בוא נחליף את השם, בנק. בוא, שמתי בתוך בייננס זה בנק, שמתי בתוך FTX זה בנק, שמתנהל גם לא טוב, אבל זה בנק. אז אני לוקח את הכסף שלי, מכניס אותו למישהו, ושם יש לי איזושהי מערכת שאני רואה בעצם את הכסף שלי, ואני עושה מה שאני רוצה. אגב, הסיבה שאנשים עשו את זה, זה שהמערכת הבנקאיות האלה, הבנקאיות על הבלוקצ'יין, נתנו דברים שלא היו אפשריים עד היום, לדוגמה כל הפיוטשרס. הרי כשאנחנו מסתכלים על העולם הפיננסי, הכל זה פיוטשרס. אתה רואה נגזרים, אתה רואה אדג' פאנד, אתה רואה אדג'ים, אתה רואה מסחר בדולרים, אתה רואה אופציות, כל הדברים האלה אתה רואה אותם בעולם הרגיל. אין CFO נורמלי, שסתם דוגמה, שהוא לא יודע, CFO של חברת נדל"ן, ולא מגדר את הברזל. אז הוא הולך קונה כמויות של אופציות לקנות ברזל במחיר מסוים, כי הוא יודע שזה כמות הברזל שהוא יצטרך באותה שנה. אין את זה בעולם הבלוקצ'יין. ואז באו כל ה-so-called banks, או exchanges, סליחה, בתוך עולם הבלוקצ'יין, ונביאו פיוטשרס. אתה יכול לקנות, אם האיתר יורד לככה, אני יכול לקנות אופציית קול כדי לקנות אותו במחיר כזה, או פוט במחיר אחר. וזה מה שהם נתנו. אז הרבה טריידרים שרוצים לעשות כסף, באו ופעלו במקומות האלה. עכשיו, טריידרים שרצו לפעול ב-DeFi, לא היה להם את האופציה הזאת. אז, כלומר, הם לא הסכימו לשים את הכסף שלהם בזה, אז מה הם עשו? הם בנו בוטים וחוזים חכמים שבעצם עושים, כשאתה הולך ל-Uniswap, ואיזה בוט בא וגונב לך את העסקה לפני, מי אלה? זה טריידרים שהלכו ובנו את כל הדברים האלה. עכשיו, מי שאין לו הרבה תקציב, או שאין לו כוח לזה, או לא יודע מה, הולך שוחק בבייננס ובמקומות כאלה. עכשיו, או במיוחד אם אתה רוצה אופציות. עכשיו אופציות קצת מתחיל להיכנס את הדיפה. מה שאנחנו עושים זה בעצם מביאים את הפיוטשר לבלוקצ'יין, זה מה שכל כך חזק בפתרון שלנו. כי עכשיו אתה תוכל ליצור כל מיני טרנזקציות, את הלוגיקה, אני לא זוכר אם דיברנו בזמנו מה אנחנו עושים, אבל אני אגיד במשפט, אנחנו מאפשרים לעשות ברמת הטרנזקציה את מה שהיית יכול עד היום לעשות בחוזה חכם. אנחנו קוראים לזה Future Condition Transaction. זה אומר שאני שם את הלוגיקה ברמת הטרנזקציה, במקום שזה ייקח לי 4 חודשים, 250 אלף דולר וכדומה, אני עושה את הכל ב-3 דקות. זה מה שאני עושה עם הדרג אנד דרופ שלנו. ואם אתה מפתח, אז זה ברמה של רב 2, אתה לוקח SDK, בונה את זה, כמה זמן זה לוקח? יומיים, שלושה, אם אתה רוצה לעצב, ייקח עוד כמה ימים, זהו. ואתה יכול להתחיל לעבוד. אז פתאום, אז עכשיו יהיה תחרות לכל אותם טריידרים ששמו הון תועפות על בוטים ועל סמארט קונטרקט. אגב, גם הם השתמשו בזה, כי גם בוטים וגם גם, גם סמארט קונטרקט לוקח 4 חודשים, בוטים לא לוקח פחות, לוקח זמן. אבל פה זה ייקח להם הרבה הרבה יותר מהר, הרבה יותר סקיור, וגם הם יתחילו להשתמש בדבר הזה.
אז בסוף אם אני מסכם את זה בכמה שיותר במילים פשוטות לחבר'ה בבית, שהם לאו דווקא גם מפתחים, בשורה התחתונה אתה אומר לי דבר כזה, חוזה חכם בסוף, אם אני אפשט את הדבר, זה התניות. אם קורה ככה, תעשה ככה, ואם זה לא קורה, תעשה ככה. זה השורה התחתונה. עכשיו, לעולם ההשקעות, מה שנקרא, אתה אומר, אוקיי, בעולם ה-traditional finance, בעולם שכולם מכירים טוב, יש לי את האופציה, אם אני רוצה לבוא ולשים, אוקיי, אם המחיר של זה מגיע ל-X, אני רק אז תקנה לי את המניה או תקנה לי את המטבע. אתה אומר, כרגע זה לא מתאפשר באותם בורסאות שאנחנו קוראים להם so-called banks, בשורה התחתונה זה פחות מתאפשר, יש פיצ'רים בטח בגרסת פרו וזה, לא משנה, זה פחות מתאפשר, בטח לא למשתמש הרגיל.
לא, אתה אומר, אנחנו במקום... אני אומר, בסנטרלייז אקצ'יינג זה כן מתקיים, הם שמים את זה, עכשיו בדיסנטרלייז מביאים את זה, זה לא פשוט, כי אתה צריך לבנות גם חוזה חכם וגם בוט, כלומר חוזה חכם אבל גם בוט שיפעיל אותו כשהתנאי מתקיים, כלומר זה איזושהי קומבינציה, אתה צריך לנעול את הכסף בפנים, אתה לא יכול לעשות עם הכסף מה שאתה רוצה, כלומר נניח אם אני שם לימד אורדר על 10 ריטר, אני צריך לקחת 10 ריטר, לתקוע אותם, א' זה עולה לי כסף כי אני תוקע אותם, ב' הם תקועים, ואם אני רוצה לבטל זה גם עולה לי כסף. אז שורה תחתונה, אין לי היום חופש לעשות בדיפיי מה שאני רוצה, ולכן המון המון אנשים ישבו על הסיפיי, וישבו שם על כל האופציות ו- 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 ועל כל מיני, אפילו, אני לא זוכר את זה נקרא, שאתה leverage, שאתה עושה leverage, שאתה שם איתם, כן. אבל זה מינוי. אז זה בגדול מה שהם עשו. לעומת זאת, היו שחקנים מאוד מאוד מרכזיים, שבנו בוטים וכאלה כדי להביא לעצמם את האדג' הזה בתוך הדיפיי. ועכשיו, עם מה שאנחנו עושים, אז למעשה כל אחד יוכל לעשות את זה. מעבר לזה, גם, אנחנו גם פותרים עוד משהו, אבל זה, אני לא יודע אם זה קשור לזה, זה רק בתחום של הטריידר. יש פה בעיה מאוד מאוד קשה, לא יודע אם אתה רוצה להיכנס לנקודה הזאת, אבל אני אגיד אותה במשפט. בכל העולם הרגיל, כשאתה בונה מוצר, אתה בונה את המוצר הכי רזה שאתה רוצה, הולך ליוזרים, שואל אותם מה הם רוצים, ומשנה את המוצר, ומשכלל אותו, ומשכלל אותו, אני רואה שיש לך את הספר הוק מאחורה, זה בדיוק מה שאתה, אתה בונה איזשהו סייקל כדי שאנשים ילכו, זה פרודקט מרקט פיט, כדי לקבל מור פרודקט מרקט. בבלוקצ'יין זה לא קיים. לפנות את המוצר הכי בסיסי, 4 חודשים, 250 אלף דולר, ילד שיודע לתכנת לא יכול לעשות את זה, כי גם אם הוא יודע לתכנת, הוא צריך להוסיף 50 אלף דולר על אודיט. עזוב רגע את השיווק ואת זה. אז יש לך איזושהי בעיה מאוד מאוד קשה כדי להגיע לאיזשהו מוצר שמישהו בכלל ימצא אותו. עכשיו הגעת למוצר, אז אתה יודע, בגלל שחוזה חכם זה לא משהו שאתה רוצה לשדרג אותו. אתה יכול, אבל אתה לא רוצה. אם יש בו כסף, בטח שאתה לא רוצה לשדרג אותו, ואתה צריך להוציא אותו לעודית, אז מה קורה? אתה מתחיל לחשוב על כל האופציות שאתה חושב. אם יהיה ככה, אז ככה. ואם יהיה ככה, אני לא יכול לשנות, אז אוי ואבוי. ואז אתה מגיע לאיזשהו מוצר שבסופו של דבר אף אחד לא רוצה להשתמש בו, ואתה רוצה לשפר אותו, אז מה אתה עושה? הוא יוצא עם V2, ראית? אם נסבור, יש לך היה להם V1, V2, היום V3. עכשיו הם עובדו על NFT, לקח להם איזה שנה להוציא אותו, אני יודע כמה זמן. עכשיו שהם היו עושים את זה בשלושה שבועות. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו כאילו, הסלוגן שלנו, פיתוח על ווב 3 במהירות של ווב 2. זה הרעיון.
ואיך זה בא לידי ביטוי לחבר'ה שלא הגיעו אליכם למשרדים וראו?
אז יש לך, אנחנו בעצם פיתחנו טכנולוגיה, כמו שאמרתי מקודם, שמאפשרת לעשות ברמת הטרנזקציה את מה שאתה עושה בחוזה חכם. אתה במקום לבנות החוזה החכם, אתה בעצם בונה את הלוגיקה בתוך הטרנזקציה. אז יש לך SDK ברמה של JavaScript, אתה Web 2 Developer, נגמר הסיפור, אתה יכול להתחיל לעבוד, יש לך JavaScript, יש לך פלאגינים, אנחנו מחבלים פלאגינים את Uniswap, SushiSwap, Aave, Compound, מה שאתה לא רוצה, יש לך את הפלאגין, אתה בכמה שורות קוד, יש לך את הכל. עכשיו, מעבר לזה אנחנו מוסיפים לוגיקה לפלאגים מסוימים, לדוגמה אם אנחנו עושים limit order על Uniswap, אז אנחנו קוראים לזה מודול. אז אתה יכול לקחת את המודול הזה שאנחנו כבר עבדנו עליו, ומפה להתחיל את העבודה. כלומר, אתה לא עכשיו צריך לבנות הכל מחדש, וגם כל מה שעשית, אתה יכול לסתם לדוגמה. יוצא לך לעבוד על איזו טרנזקציה מסוימת, לא יודע מה, עבדת שעתיים, בנית טרנזקציה, זה הזמן, כן? כאילו חשבת על הלוגיקה, בנית טרנזקציה, עשית טסט, בום, עובד, מגניב. עכשיו אתה חושב על עוד טרנזקציה, אתה עושה עוד טרנזקציה, עכשיו היוזר שלך מאחורה, כשהוא בוחר את האופ, תראות פעם אחת הוא מפעיל את הטרנזקציה הזאת, פעם אחת הוא מפעיל את זאת, אז עכשיו אתה יכול גם לשנות את הטרנזקציה, ואז כשהוא יפעיל את השנייה, הוא יפעיל טרנזקציה אחרת. זה מה שיפה, אתה יכול לבנות לעצמך איזשהו סט של לוגיקות, שאתה יכול לשנות אותו on the fly, במהירות של ווב 2. אין לך יותר לא את האודיט, לא סולידיטי, לא את הסיכונים האלה, כל זה קיים עם, עם הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים.
מדהים. אני, שנייה מיכל, אני רוצה שנייה עוד לפני שאנחנו נכנסים ככה לאובי הקורה ומה שמסף התחיל לדבר עליו, שזה דברים שהם מדהימים מבחינתי ובטח ובטח שצא לי גם לראות את זה, מה שנקרא מבט ראשון. משהו שאני רוצה שנייה להתעכב עליו עוד אפילו לפני זה לחבר'ה בבית, ואסף הזכיר את זה במשפט וחצי, ומבחינתי זה משהו שלפני שאני פונה פה לחבר'ה שמפתחים בבית, אלא לחבר'ה שבסוף הולכים להשקיע או כבר משקיעים, זה מה שאסף דיבר עליו עם, עם האופציה הקיימת מול מה שאתם מציעים ברמת כרגע. אם אני עכשיו רוצה לבוא ולשים איזושהי פקודה שבהמשך אני, אוקיי, נתת את הדוגמה עם ה-10 ריטר, אני אזרום איתה, אני רוצה לקנות 10 ריטר רק אם זה מגיע ל-1100 דולר, אוקיי? אני צריך לנעול עכשיו את אותם, את אותו כסף, את 11,000 דולר באותה פקודה, והם לא נזילים לי. ברגע שאנחנו עושים את זה דרככם, זה לא קורה. למה זה לא קורה? אני רוצה שנייה שלי להתעכב על הנקודה הזאת.
אוקיי, אז כמו שאמרתי, אנחנו מייצרים, פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת לעשות פיוטשר טרנזקשן. אז מה זה אומר? זה אומר בלוקצ'יין רגיל, עזוב אותנו שנייה, לקחת טרנזקציה, חתמת עליה, באותו רגע היא שודרה לבלוקצ'יין. פה, נניח שאמרתי שאני רוצה לקנות שזה מגיע ל-11, זה אומר שעוד, זה עוד לא הגיע אחד ל-11, נכון? זה אומר שאם אני אשדר את הטרנזקציה לבלוקצ'יין, מה יקרה? היא לא תעבוד. אז מה שקורה, אני חותם על טרנזקציה, הטרנזקציה הזאת יש לה תנאים, אחד התנאים זה שיהיה כסף, בסדר? בארנק שלי, במטאמוס. אחד התנאים זה שיהיה כסף, בדיוק. והטרנזקציה הזאת משודרת ל-decentralized storage, כמו IPFS וכאלה, ואז יש לנו רשת של אקטיבטורים שהתפקיד שלהם זה לוודא off-chain מתי התנאים מתקיימים on-chain, וברגע שהם מתקיימים הם מריצים את הטרנזקציה. עכשיו, אם הם וידאו לא נכון והריצו את הטרנזקציה, הטרנזקציה תיקשר כי התנאי לא יתקיים, אתה מבין? אז אתה לא חייב לנעול את הכסף שלך בחוזה חכם, הוא יכול להיות במטאמאסק שלך, והוא יושב שם ומחכה לפעולה. יותר מזה, יכול להיות שאתה תשים את הכסף בכלל בחוזה סטייקינג. שמת את הכסף בחוזה סטייקינג, רק בטרנזקציה הזאת קבעת שאם זה קורה, אז קודם כל תוציא לי מהסטייקינג, תנזיל לי את הזה, ואז תמכור. אז אתה לא חייב, אתה יכול להמשיך לעבוד עם הכסף,
מדהים.
כאשר הכל בעצם יושב ומחכה לך. אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על לימיט אורדר. אתה מספק היום נזילות, ומי שלא יודע שאתה מספק נזילות, בעצם אתה בא למקום כמו יוניסוואפ, יש שם איזה פרוטוקול שיש לו נוסחה מתמטית שאמור לחסות את הביקוש בהיצע. כדי לעשות את זה צריך לתת משתי הצדדים, זה אומר שאם אני רוצה לספק נזילות על האיתר, אז אני שם איתר מצד אחד, נניח האיתר שווה 100,000 דולר, ומצד השני אני צריך לשים עוד 100,000 דולר ב-USDT, בסדר? עכשיו, כשאני עושה לימיט אורדר, אז בדרך כלל אני עושה על מטבע אחד, אבל היום כולם מדברים, אני לא יודע אם עשית הפרק על זה, אבל מדברים על זה ש-USDT הוא לא באמת מגובה דולר דולר. אז מה קורה אם הוא מאבד את ההצמדה שלו לדולר? אז תחשוב שעכשיו אני יכול להמשיך לספק נזילות, ולבוא להגיד, שמע, אם האיתר יורד מתחת ל-1100, אני רוצה למכור את האיתר שלי. כלומר, תוציא לי מהנזילות, תמכור לי את האיתר. אבל, שים לב לעוד משהו. אם USDT מאבד את ההצמדה שלו לדולר, גם תעשה מיד את אותו דבר ותעיף לי אותו החוצה. כלומר, אתה פתאום יכול להגן על עצמך מכל מיני דברים שאף אחד לא חשב עליהם לפני זה, אבל לא רק במובן אחד, אלא אתה יכול למצוא 10 טרנזקציות מותנות שהראשונה שתקרה היא זאת שתתבצע.
נראה, אני רק רוצה להוסיף למה שאסף אומר, ולקחת רגע צעד אחורה ולשים את זה בקונטקסט. התחלת את השיחה מזה שבעצם אנשים העבירו כמויות אדירות של כסף מ-CFI ל-DeFi, נכון? זה מה שהכותרות זועקות. עכשיו, אנשים הוציאו את הכסף מ-Centralized Exchanges, והעבירו אותם לארנקי DeFi. עכשיו, יש פה שאלה, האם האנשים האלה הפכו להיות סוחרי DeFi? כנראה שלא. למה? כי אתה יודע, תיכנס היום לבייננס, כמו שאסף אמר, יש לך שלל אפשרויות עם כל מיני אפשרויות גם ל-leverage וגם ל-future trading וכולי. כשאתה הולך לארנק של מטאמאסק, כן, ואתה מבין שאתה צריך לסחור עכשיו ב-Uniswap, שהוא נראה מאוד מאוד דל, אין לך אפילו, אין לך אפילו גרף שמראה לך את המחירים ואת הקנדלסטיקס, אתה מבין בעצם שזה עולם אחר לגמרי, אתה חוזר אחורה 20 שנה במונחים של טריידינג.
כן.
ועכשיו יש ביקוש מאוד גדול של אנשים שרגילים לסטנדרטים של CFI, לקבל את אותם הסטנדרטים בעולמות ה-DeFi. ואני חושב שפה בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה, שעד היום זה לא היה אפשרי טכנולוגית. זאת אומרת, זה לא שיוניסוואפ לא רצו לתת לך את כל הדברים המדהימים האלה. זה פשוט לא היה אפשרי טכנולוגית, או שזה העלות של הפיתוח הייתה יותר מדי גבוהה. והיום אנחנו בעצם, מה שאנחנו מאמינים, שאנחנו מביאים פתרון לפיתוח מהיר והרבה יותר זול של כל האפשרויות האלה.
מדהים. אני חושב שיש פה בשורה שאגב אנחנו אפשר לעשות על זה כמה וכמה פרקים, גם אנחנו מדברים כרגע על העניין של האינבסטורס והמשקיעים, ויש פה גם את העניין שאסף התחיל לגעת בו של העלות פיתוח המאוד מאוד גבוהה היום, ובסופו של דבר אם מסתכלים על הפריקשן, על אותו חסם, אז זה גם עניין של זמן שלוקח פה הרבה זמן, ומצד שני יש פה גם את העניין העלות, ששמעתי אותך כמה וכמה פעמים אומר שאת 4 חודשים ו-250 אלף דולר, ככה ככלל אצבע, כמשהו שמן הסתם זה גם יכול להיות יותר מזה. אז בסופו של דבר לבוא, והרבה פעמים אנחנו מדברים על כל הזמן על איך עושים אונבורדינג לאנשים, איך מביאים את האדופשן הזה, את האימוץ הזה מבחוץ. אז מן הסתם שאחד הדברים הוא קודם כל ברמת המשתמש ובחוויית משתמש, שיהיה לו יותר קל ויותר נוח ויותר מובן. אבל מעבר לזה, וזה משהו שהוא לא פחות חשוב, זה מהצד השני של החבר'ה שהם רוצים לבנות ולעשות, זה לאפשר להם את זה כמה שיותר. וברגע שמורידים את החסם הזה, ועכשיו גם חבר'ה בגילי יכולים בלי הרבה מאוד כסף לבוא ולהתחיל להוסיף ולהוציא ולעשות דברים, זה בסופו של דבר מה שיתרום לדבר הזה.
אני חייב להגיד משהו בהמשך למה שאתה אומר. אני מניח שהחבר'ה שלך מכירים היום את פוליגון, ועכשיו גם יש את ארביטרום, ויש, זה מה שתקרא Layer 2. זה בעצם בלוקצ'יין שיושב על האיתריום, ובעצם מאפשר סקלביליות יותר גבוהה, אוקיי? מאפשר עסקאות יותר מהירות ויותר זולות.
למי שלא מכיר, אגב, מזה, יש לנו לדעתי בפרק הרביעי, שיחה, שעה על מה זה. אגב, עשינו גם סדרה קצרה ביוטיוב ובאינסטגרם ובטיקטוק, למי שיותר מתעניין בדברים האלה, עשינו סדרה קצרה של מה זה בכלל, ואז עשינו פרק שלם על Layer 2 עם המייסדים של סטארקוויר, שזה אחד מהLayer 2 הכי הכי מצליחים בעולם, אז יותר מממליץ להקשיב.
נכון מאוד, נכון. אז תשמע, ויטאליק, הפאונדר של איתריום, בעצם אמר שLayer 2 ורולאפס, שזה סוג של Layer 2, זה בעצם העתיד, וזה מה שהביא את הסקלביליות. עכשיו, תשים לב שכל הסקלביליות הזאת מתעסקת בצד של השימוש, ב-usage, מתעסקת במהירות ובעלויות, ובכמה אתה יכול להמיס על המערכת. זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו בעצם מדברים על איך אתה בונה על המערכת, וזה חשוב לא פחות. כלומר, גם על פוליגון וגם על סטארקוויר, בסופו של דבר, חסמי הכניסה למי שרוצה לפתח, הם די נשארים אותו דבר. כלומר, המשתמש מקבל שירות יותר מהיר, יותר זול, אבל מי שרוצה לפתח, ואתה רוצה שיהיו הרבה מפתחים, אתה רוצה שיהיה innovation, פה יש חסם כניסה מאוד גדול, ואני מאמין שאנחנו נוכל להוריד את חסם הכניסה הזה בצורה מאוד משמעותית, וזה יביא הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות, הרבה רעיונות, הרבה יזמות, ויביא בסופו של דבר למסד אופשן.
נכון.
לגמרי.
אתה יודע, היום דיברנו
כן.
עם מפתח, אני לא אחשוף את הרעיון שלו, כי הרעיון הוא מדהים ופשוט ליישום, כלומר הוא לא פשוט ליישום, אבל הוא רוצה לבנות איזשהו extension שעושה משהו, לא משנה מה הוא עושה. מה שהאקסטנשן הזה עושה, זה כדי לבנות את זה לבד, אני אומר לך, אתה צריך לא פחות מ-750 עד מיליון דולר, וכמעט שנה עבודה. ישבנו, הסתכלנו היום, ואנחנו רואים שאפשר ליצור את האקסטנשן הזה בשבוע. זהו, זה הכל. מיליון דולר, עכשיו לא יודע אם הוא היה שם את הרעיון הזה, עכשיו כדי לעשות את הרעיון הזה הוא היה צריך ללכת ל-VC, והוא תביא לי כסף, ובוא זה, ואחרי שהוא מפתח את זה במשך שנה, מי יודע איפה השוק יהיה עוד שנה, ולך תשיג את היוזרים ולך תשיג את זה, ובוא הוא עושה את זה, אתה יודע, בוא נגזים, הוא רוצה, לא יודע מה, לפתח עם איזה UI מטורף, אז ייקח לו שבועיים, בסדר? שלושה שבועות, עיצוב, עניינים, מבנה אתר, זה ייקח לו יותר זמן. רק לבנות את האתר הזה זה כבר ייקח לו יותר זמן מלעשות את המערכת, ופתאום הוא יכול להביא אנשים. ומה שיפה אצלנו, יש שתי בעיות, אני לא יודע כמה טכנולוגי כדאי להיכנס, אבל זה משהו שהוא פשוט להבין. יש מושג שנקרא Not Your Key, Not Your Coin. אנחנו רוצים להגיד Not Your, you don't understand the signature, you don't have the coin. מה זאת אומרת? אתה היום הולך ליוניסוופ, אתה רוצה לעשות איזשהו סוופ, קופץ לך המטאמאס, אתה רואה מה אתה עושה, אני רוצה לקנות 10 איתר תמורת, לא יודע, 10,000 דולר. אני בא חותם, עכשיו ב-UI אמרו לי משהו, אני בא חותם, מה אני רואה במטאמאס? קשקוש, לא יודע מה אני חותם, אני סומך בעצם על יוניסוופ שזה מה שקורה. עכשיו אם זה יוניסוופ, אז אתה יודע מה, בינינו סבבה. אבל אם זה פרוטוקול שאתה לא מכיר, לא רוצה. אז עכשיו יבוא מישהו, ישתמש במערכת שלה, בטכנולוגיה שלנו, יבנה משהו, אתה חותם, לך תדע על מה אתה חותם, אולי לא לקחת כל הכסף. לא יכולנו להמשיך אם היינו עושים את זה. ואז מה שבנינו, זה משהו שהוא לא קיים אצל אף אחד. כשקופץ לך המטה-מאסק, הוא מראה לך על מה אתה חותם. אתה רואה שעכשיו ביוניסוופ הוא הולך עושה ככה, ומביא את הכסף מזה, ושולח את זה לזה. אין טעויות. אי אפשר לעבוד על המערכת, אתה רואה בדיוק על מה אתה חותם, וזה הופך את הכלי הזה לכלי שכל אחד יכול לפתח וכל אחד יכול להשתמש בלי שום חשש.
אני אחדד את הנקודה הזאת ואסביר לחבר'ה בבית שאולי יותר מתחילים ולא עד הסוף הבינו את הנקודה. בסוף ברגע שאני בא ועושה טרנזקציה, העברה כלשהי, בין אם אני עכשיו עושה מינט לאיזשהו NFT או לא יודע, מעביר כסף ממקום למקום, לא משנה, כל העברה שאני עושה, אני צריך לפני שאני עושה את הדבר הזה, לפני האישור הסופי מה שנקרא, לחתום. מה זה אומר בפועל? אני לוחץ אישור. לפני שאני רואה את האישור הזה, אני רואה על מה אני חותם. עכשיו בדרך כלל ועד עכשיו, לא משנה עם איזה פלטפורמה אנחנו מתעסקים, אגב זה יכול להיות יוניסוואפ כמו שאמרת, זה יכול להיות גם איזשהו אתר שעכשיו יש איזה NFT חדש, ווואלה אני רוצה לנסות. אז מעבר להתנהל נכון ולפתוח ארנקים שהם רק עם הכסף לאותו דבר, לא ניכנס לזה עכשיו בכלל, אבל ברמת ההבנה עצמה של על מה אני חותם בכלל, כמו שאתה אומר, שזה אמור להיות הכי בסיסי, וזה אמור להיות, כאילו מה, בכל עולם הגיוני אני חותם על משהו, אני מבין על מה אני חותם. אז היום זה לא ככה עדיין, ואם אנחנו מדברים אגב על כמה אנחנו בהתחלה.
זה נכון, אפילו כשאתה עושה, אני זוכר בזמנו, אני לא כל כך הייתי בסצנת ה-NFT, אבל בהחלט הרבה אנשים דיברו על זה שכשאתה עושה מינט ל-NFT, תעביר את הכסף שאתה רוצה לקנות לאיזה ארנק חדש, או לאיזה כתובת חדשה, ורק משם תעשה את המינט. למה? כי אתה לא יודע על מה אתה חותם, איך אתה יודע מה מופיע שם?
בדיוק, אז אם אין לך כסף שלא ילך לי כל הנכסים ולא ישתו לי את כל הארנק, אלא אותו ארנק סטרילי שפתחתי, ילך לי ה-0.1, 0.5.
נכון, אז זה בעיה מרכזית. הבעיה הזאת נפתרה עם הטכנולוגיה שלנו. אתה עכשיו יודע בדיוק מה קורה.
כן, אפשר פשוט לראות ולהבין מה כתוב ועל מה בסוף חותמים. אני רוצה לעשות טיפה שיפט ולדבר על כל הנושא של החוקה והרגולציה. לא נתעכב על זה יותר מדי, אבל זה גם משהו שעכשיו קרה והשתנה הרבה מאז הפודקאסט האחרון שעשינו. אני רוצה להתייחס ספציפית לכל הנושא הזה של proof of reserve. אז קודם כל, מיכאל, תסביר מה זה בכלל proof of reserve מאוד בפשטות, ואיך אתה רואה שזה מתקשר או לא מתקשר בסוף לעולם ה-DeFi.
אוקיי, אז בעיקרון אנחנו כל הזמן אומרים שאקסצ'יינג'ים זה בנקים, אבל יש הבדל מהותי בין אקסצ'יינג' לבנק. בנק, כשאתה מפקיד את הכסף שלך בבנק כלשהו, לאומי, הפועלים, whatever, יש לו זכות על פי חוק לקחת חלק מהכסף הזה ולעשות איתו כל מיני פעולות, להלוות אותם ולסחור איתם וכן הלאה וכן הלאה, הוא צריך שיהיה לו איזושהי פרופורציה. אקסצ'יינג' הוא מחויב להחזיק את כל הכסף אצלו. כלומר, אם ניר הפקיד ביטקוין אחד, הוא אמור להחזיק את הביטקוין הזה במשמורת לניר. הוא לא רשאי לעשות שום דבר עם הכסף הזה. עכשיו, ראינו שב-FTX...
אני חייב לרדת, אני בטוח שאתם תמשיכו מכאן בלעדיי. תודה רבה ש...
תודה לך.
תודה. אז כמו שאמרתי בעצם, אתה אמור לדעת שכשאתה מפקיד את הכסף שלך באקסצ'יינג', הכסף הזה אחד לאחד נמצא באקסצ'יינג', וביום מן הימים כשתרצה למשוך אותו, אתה צריך לקבל אותו. היום מדברים במונחים של run on bank. אמרתי לפני כן שבנק צריך להחזיק רק חלק מהכסף. ולכן, אם, תיאורטית, אם באים כל הלקוחות של הבנק ורוצים למשוך את הכסף שלהם, אז...
אין באמת.
בסוף הכסף יאזל, הוא ייגמר.
כן.
אבל באקסצ'יינג' לא צריך להיות מושג כזה בכלל, כי תיאורטית אם כולם באים ורוצים לרוקן את החשבונות שלהם, האקסצ'יינג' אמור להיות מסוגל להעמיד להם את כל הכסף שהם הפקידו. הבעיה שזה לא עבד ככה, וב-FTX זה ביתר סעט לא עבד ככה, ואז אנשים בעצם הבינו שכדאי להם לשים לב ולבדוק כמה באמת האקסצ'יינג'ים מחזיקים מהנכסים שלהם. עכשיו, מי שהתחיל את זה בעצם זה בייננס. בייננס הבינו שהם בבעיה גדולה לאור מה שאמרת קודם, שבעצם אנשים מושכים את הכסף שלהם, כי הם לא סומכים על אקסצ'יינג'.
אמון. אגב, גם נכון להקלטה, מתי עכשיו אנחנו ב-15 לדצמבר, ב-14 לדצמבר פורסם, ב-24 שעות האלה שהיו, 3 מיליארד דולר נמשכו רק מבייננס, מלקוחות, בגלל כל הרעש והאי אמון הזה, וכל ה... התפקחות נקרא לזה ככה, או השיעור הכואב כמו שאמרת שחבר'ה למדו, אז לגמרי זה קורה.
נכון.
ובמסות.
אז בעצם האקסצ'יינג'ים הבינו שהדרך היחידה שלהם לשמור על הלקוחות שלהם, זה להוכיח להם בצורה חד משמעית שהנכסים שלהם שמורים אצלם, ונוצר מושג שנקרא proof of reserves, אוקיי? עכשיו, איך עושים את זה? אין לזה מתודה, כן? אין לזה רגולציה על זה. אז כל אחד עשה את זה בצורה עצמאית. ופה, שוב, השאלה זה למי אתה מאמין ועד כמה אתה מאמין. בייננס, למשל, שיש להם בעלות מלאה או חלקית, אני לא יודע, על קוין מרקט קאפ, כן? אני מניח שכולם מכירים את האתר. בתוך ימים ספורים אחרי FTX הם הקימו בעצם דירוג של proof of reserves, כמובן שבייננס מככבים שם בראש, ועכשיו בעצם כל אקסצ'יינג' שמכבד את עצמו מפרסם proof of reserves. שוב, האם יש לנו כמשתמשים את הכלים לדעת האם חברת האודיטינג הזאת, אודיטינג זה חברות ראיית חשבון שיודעים להיכנס, שאמורות לדעת להיכנס לספרים ולבדוק את זה, האם באמת הן עשו את העבודה, ראו בעיניים מה יש בארנקים, אני לא יודע. פה זה עניין של שאנחנו, it is yet to be seen, כי תחשוב על זה שאם עכשיו ה-cash outflow, הזרימה החוצה, של הכסף מהבורסות הריכוזיות תמשיך, אז מתישהו הם יעמדו בפני מבחן. כי שוב, אם הם מחזיקים למשל רק 30% מהנכסים, אז כש-30% מהמשתמשים יבואו, ה-31 כבר בעצם לא יוכל לקבל את כספו בחזרה, 31%.
כן. אגב, אני גם, אתה הזכרת פה בורסות שעושות את זה, וגם אגב עם בייננס שהם הביאו אודיט מצד חברת צד שלישי, גם אז כמו שאמרת היו הרבה אנשים שבעיקר ראיתי את זה בטוויטר, טענו שגם זה לא אמין וגם זה, אז תמיד יהיה טענות, אבל ככלל אני חושב שכאחד הלקחים החשובים בטח מהצד הזה שלהם, של הפלטפורמות, של הצד השני נקרא לזה ככה, לא של הסוחרים, זה אותם דברים כאלה. נראה איך הרגולציה תקרה, ואם זה בהקשר הזה או בדברים אחרים, בעקבות האירוע הזה עם FTX. אבל מה שרציתי להגיד...
תיקח בתור דוגמה, סליחה שאני כותב אותך, תיקח בתור דוגמה נושא של KYC. אני זוכר שב-2017-2018, בגל הקודם, היית יכול לפתוח חשבון בשלל בורסות, כן?
גם בבייננס.
גם בבייננס כמובן, ופשוט, אתה יודע, בלי שום בדיקה, בלי שום דבר, אתה היית פותח חשבון עם מייל, מעביר כסף עם אשראי, וזהו, נגמר, יש לך חשבון, אף אחד לא יודע של מי הוא ושל מה.
לא צריך זיהוי פנים, לא תעודות זהות, לא הכל.
נכון, נכון. אז באמת לפני זמן מה, אני לא זוכר בדיוק מתי, בייננס החליטו שהם עושים KYC, שוב, אף רגולטור לא הנחה אותם לעשות את זה, אבל הם הבינו תחת הלחץ שכדאי להם לעשות את זה באופן עצמאי, כי אוטוטו יכריחו אותם לעשות את זה. היום אתה כמעט ולא יכול למצוא אקסצ'יינג'ים שלא עושים KYC, נכון. אפילו למראית עין, כן? בייננס למשל עושים KYC מאוד רציני, ואותו דבר יהיה עם Proof of Reserves, אבל פה זה קצת יותר מורכב, אתה יודע, לבייננס לא עולה כזה הרבה כסף לעשות KYC, כן? אז הם איבדו כמה משתמשים שרצו להישאר אנונימיים, השקיעו קצת כסף בפיתוח, אוקיי, סימנו על זה V, אבל כסף שאיננו, אתה לא יכול להמציא אותו. ואם באמת יהיו עכשיו סטנדרטים רגולטוריים על מה זה Proof of Reserves, איך מוכיחים אותו, איך משמרים אותו, כל כמה זמן צריך to report, לדווח לרשויות, פה יתחיל בלגן גדול מאוד.
כן, לגמרי. תראה, גם באופן כללי אנחנו דיברנו על החסם הטכנולוגי שיש עכשיו, וגם של כסף וזמן למפתחים, ועל כמה, אפילו ברמת הטרנזקציה, אנחנו חותמים ועדיין לא יודעים על מה. גם ברמת הרגולציה, יש פה פער כל כך גדול עד שנגיע למשהו שהוא קרוב למה שאנשים רגילים מכירים ומצפים לו, וזה חלק מזה, והשיעורים המאוד כואבים האלה, בסוף אנשים מסתכלים על זה בתמונה טיפה יותר רחבה ובוגרת, נקרא לזה ככה, זה דברים שאם הם התאפשרו מלכתחילה, היו צריכים לקרות במוקדם במאוחר, אז טוב שזה, אין מה לעשות, אנשים הפסידו המון כסף, אבל מזל שזה לא קרה בסקיילים יותר גדולים, כאילו בסוף זה היה קורה במוקדם במאוחר, ואני רק מקווה שכולם ילמדו מהדבר הזה, גם הפלטפורמות, גם האפליקציות, ובטח ובטח המשתמשים והצופים כאן בבית, לאיך להתנהל יותר חכם, איך להתנהל יותר נכון, ומי ששומע אותנו, אני בטוח שמבין הרבה יותר מהרוב על מה זה DeFi ועל מה ההבדלים ועל איך להתנהל טיפה יותר נכון.
תראה, כל האתוס של הבלוקצ'יין וקריפטו בפרט זה be your own bank. עכשיו, אנשים שוכחים שלהיות הבנק של עצמך, אז יש לזה גם הרבה מאוד אחריות. כלומר,
לגמרי.
לא מספיק שרק אתה יכול לגשת לכסף, או שהכסף הוא מבוזר וכולי. כמו שראינו גם, ביזור זה לא מה שחשבנו, כן? אז לא מספיק זה, צריך גם שיהיה לך את הידע, ואני חושב שמה שאתם עושים זה באמת מאוד מעניין עם כל הנגשת הידע, וחשוב שיהיה לך גם את הערנות הזאת של לבוא ולבדוק וללמוד כל הזמן, כדי לדאוג שהכסף הזה לא נעלם או לא נגנב או משהו בסגנון הזה.
לגמרי. יש עוד משהו שככה ראיתי מבחינת התפיסה של אנשים וההבנה שלהם לגבי עולמות ה-DeFi, משהו שלא כל כך חשבתי עליו, אבל אמרתי וואלה זה נכון, כאילו בסוף לכם לבן אדם יחסית מתחיל או אפילו לא מתחיל, אלא מישהו שלא שוחה מאוד בעולמות ה-DeFi, אומר טוב, יש לי עכשיו את איתריום וסולנה וקרדנו וכל הדומים האלה, הם אוקיי, זה מטבעות לחוזים חכמים. יש לי פייל קוין וכל מיני כאלה שהם לסטורג', יש את ביטקוין לסטור אוף ואליו, כל אחד פלוס מינוס תופס את הנישה שלו. עכשיו אנשים באים ואומרים, טוב, אבל אני הולך לאיבוד ושאני רואה את כל המטבעות האלה של DeFi, כל פרוטוקול מתחיל להוציא לי טוקן משלו. עכשיו מעבר אוקיי, אני אוהב ומאמין בפרוטוקול הזה, אז יש כאלה שאומרים, טוב, בוא נשקיע בו, מעבר לזה שזה לא תמיד נכון בהכרח, אבל אוקיי, מה השימוש שלי מעבר לזה, לאותה מטבעות DeFi?
ברור. תראה, בדיפיי קרה משהו מאוד מאוד מעניין, אוקיי? חוזרים קצת אחורה, לפני הופעת יוניסוואפ ושאר הדקסים, ה-Decentralized Exchanges, הבורסות המבוזרות, בעצם הבורסות הריכוזיות, עד היום אגב, כדי להיות listed, כדי בעצם שהטוקן שלך, שהמטבע שלך ייסחר שם, אתה צריך לעבור תהליך מאוד ארוך, וחסם הכניסה, דיברנו על חסמי כניסה בכיוון אחר, אבל גם פה יש חסם כניסה,
ברור.
חסם הכניסה היה מאוד גבוה, וככל שגם היה יותר ביקוש, אז גם חסם הכניסה עלה ועלה, היית צריך לשלם לא מעט כסף, היית צריך אולי להפקיד כסף, תלוי בבורסה, היית צריך כן, לעבור איזשהו הליך.
בטח ובטח בבורסאות שאנחנו מדברים עליהן כמו בייננס כן. והרציניות, ברור.
נכון. נכון. אז היית צריך או קשרים או כישורים, כן? היית צריך איכשהו להגיע לבורסות האלה.
בדרך השילוב של השתיים.
בדיוק. והרוב בעצם לא יכלו. ואז כשנפתח כל העולם המופלא הזה של ה-DeFi ובפרט הדקסים, אז בעצם לא היה חסם כניסה. זאת אומרת, כל מטבע יכול לשים את הליקווידיטי שלו ביוניסוואפ, ואם יש לו ביקוש אז הוא יסחר, אם אין לו ביקוש אז הוא לא יסחר. אז מצד אחד זה מאוד מה שנקרא democratized, זה מאוד פותח לכולם את האפשרות לבוא ולהנפיק מטבעות וגם לשים אותם למסחר. מנגד זה הכניס הרבה מאוד מה שנקרא שיט קווינס למערכת, ובעצם אגב גם הרבה מאוד מטבעות שהם פשוט סקאם, זאת אומרת היו הרבה מטבעות
לגמרי.
כפולים
כן.
כפולים שפשוט מזייפים מטבע קיים, אז כן, אז ברור למה...
וגם לא כפולים, אלא מטבעות שידעו לעשות מרקטינג טוב ויש חרא מאחורה, אין מילה אחרת.
נכון, הרבה מים קוינס וכולי. אז שוב,
כן.
זה רק, בהמשך למה שאמרתי, זה מפעיל עוד לחץ ועוד אחריות על
על
הסוחרים
המשתמש,
ועל
נכון.
המשקיעים, באמת לבוא ולעשות שיעורי בית ולהבין במה הם סוחרים. וכמה הנכס הזה שווה משהו או לא.
נכון, אז בסוף אתה אומר כל הבורסאות המבוזרות האלה אמרו אוקיי, יש את בייננס ואת כל הריכוזיות, יש להם סטנדרט מאוד גבוה, אני צריך הרבה בשביל בכלל לנסות להתקבל לשם. נפתחו כל אותם בורסאות מבוזרות, אומרות יאללה, כל מי שרוצה שוק פתוח, אני יכול, כל אחד יכול להכניס את המטבע שלו. עדיין בשורה התחתונה אני רוצה שהחבר'ה בבית יבינו מה יכול להיות שימוש של מטבע, של סטיין אפילו דוגמה אחת או שתיים של מטבע של פרוטוקול דיפיי מסוים.
אוקיי, אז תראה, השימושים הם שונים ומגוונים,
לגמרי,
אוקיי?
זה חשוב להבין.
שימוש מאוד קלאסי זה למשל לתת לך הנחה כלשהי, אוקיי? למשל בעולם ה-BNB chain ובייננס בכלל, אם
נכון.
אתה מחזיק ב-BNB, אז יש
שזה
לך
המטבע של
איזושהי...
בייננס.
כן, זה ה-native token, זה המטבע בעצם המקורי של בייננס, אז יש לך איזה שהן הטבות, למשל פעולה שהיית משלם עליה $5, אתה יכול לקנות אותה ב$3. אז זה דוגמה מאוד מאוד בסיסית לשימוש במטבע. יש מנגנונים יותר מורכבים שבהם אתה צריך ממש, אני אתן לך דוגמה, צ'יין לינק. אוקיי, צ'יין לינק, למי שלא מכיר,
לא
זה
סתם אתה
בעצם...
אומר את ה...
כן, חברה מאוד מאוד מעניינת, צ'יינינג בעצם יש להם טכנולוגיה, יש להם בלוקצ'יין בשביל עצמם, שמה שהוא עושה, למי שלא יודע, הבלוקצ'יין הוא בעצם בועה, אוקיי, הוא לא מחובר לעולם החיצון, ואם אתה רוצה להכניס מידע אמיתי לתוך הבלוקצ'יין, נניח למשל שאתה רוצה לבנות עכשיו איזושהי אפליקציית בטינג, אוקיי, אתה רוצה להמר על תוצאות המונדיאל, אוקיי? עכשיו, הבלוקצ'יין לא יודע מה תוצאות המונדיאל, מישהו צריך לדחוף לו את התוצאות האלה, או שאתה
לגשר
רוצה לסחור...
בין אותה בועה שאתה מדבר עליה לעולם האמיתי.
בדיוק, או נגיד מחיר הזהב, או כל נתון שהוא קיים בעולם האמיתי, החיצוני, אתה צריך איכשהו לדחוף אותו לבלוקצ'יין. עכשיו, מה שצ'יינלינק עשו, הם הקימו בעצם מערכת של אורקלס, שהאורקלס הם יודעים לקחת מידע אוף צ'יין, מהעולם האמיתי, ולדחוף אותו לבלוקצ'יין. עכשיו, אם אתה רוצה להשתמש באורקלס, אתה צריך לשלם על זה במטבע שלהם. אוקיי, זה עוד דוגמה ל-utility של טוקן.
נכון.
עכשיו, שוב, כל אחד צריך לעשות את השיעורי בית שלו ולחשוב
לגמרי, לגמרי.
האם יש קורלציה בין השימושיות לבין הערך של המטבע, זה כבר משהו שהוא לגמרי ספקולטיבי, אבל יש מטבעות שיש להן באמת שימוש אמיתי וממשי, ויש מטבעות שבעצם הן ספקולטיביים גרידא.
לגמרי. אני חשוב לי להגיד מעבר לזה שכל מה שאנחנו אומרים פה זה לא איזה המלצה להשקעה. חשוב לי לתת עוד דוגמה מעניינת שהיא מתקשרת גם לכל נושא הדאוס, וזה משהו שבכלל אני לא רואה שאף אחד מדבר עליו עכשיו, בטח שלא בכותרות. יש את כל העניין הזה של ה-governance token, אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים כל הזמן על ביזור, אז גם הביזור ברמת ההחלטה יכול להיות, בין אם זה בארגון כזה או אחר, או בין אם זה, יש מלא, אני לא אכנס עכשיו בכלל למה זה דאו, למי שרוצה יכול להיכנס לפרק הראשון, ולא סתם עשיתי את זה כפרק ראשון, כי זה משהו שאני גם מאוד מאמין בו, בטח בטווח הרחוק, פרק סופר מעניין לדעתי, ובשורה התחתונה אותו ארגון מבוזר אוטונומי, למרות שלא תמיד הם 100% מבוזרים, ובטח ובטח לא 100% אוטונומיים, אבל בשורה התחתונה אני יכול עכשיו לבוא, להגיד אוקיי, אני מקים ארגון השקעות, אוקיי? אנחנו רוצים להשקיע כל החברים ביחד ב-NFTs, בסדר? כדי להגיע לאותה החלטה אנחנו משתמשים במטבע הזה. עכשיו, לכל אחד יש כמות מסוימת של מטבעות שאו שהוא הרוויח או שהוא קנה, לא ניכנס למכניזם כי זה גם יכול להשתנות. אבל בשורה התחתונה אני משתמש במטבע הזה כדי להצביע בעצם. זה הכוח של ההצבעה שלי להשפיע על ההחלטה. אז יש גם את כל העולם הזה של governance token, דיברת על utility token. מקווה שטיפה עשה סדר לאנשים ופתח להם לפחות את טיפה את ההתעניינות ולהמשיך ולחקור על זה. מיכאל, איך החבר'ה בבית, בין אם הם מפתחים או שאתם יכולים, רוצים ללמוד עליכם עוד ולהתעדכן, איפה הם יכולים לראות אתכם?
אז קודם כל אפשר להתעדכן, אני חושב שהדרך הכי טובה זה בטוויטר, אפשר להתעדכן, אם הם רוצים ממש להיכנס לשיחה ולדבר ולהתעניין ולהעמיק, אז הדרך הכי טובה זה דיסקורד, שזה כלי שהוא ללא, by far זה הכלי הכי נוח לנהל איזשהו דיאלוג עם הקהילה. אנחנו עושים מדי שבועיים פחות או יותר AMA בטוויטר, שזה בעצם במה פתוחה שאנשים יכולים
Ask me
לעלות
anything.
ולשאול אותנו שאלות, כן. אז באמת מוזמנים לעלות לספייסים ולשאול אותנו, ובאמת אנחנו יותר מנשמח לראות את האנשים. מוזמנים לעקוב אחרינו בטוויטר, בלינקדאין, אחרי אסף, אחרי החברה. לגבי מפתחים, אנחנו באמת עכשיו במהלך מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו רוצים לדבר עם כמה שיותר מפתחים, גם לקבל פידבק. וגם בוא נגיד שעד עכשיו הטרק רקורד היה שמפתח שנפגש איתנו בדרך כלל השיחה תסתיים בזה שהוא רוצה להשתמש במערכת, אז אנחנו רוצים to spread the word, רוצים כמה שיותר לדבר עם מפתחים כמובן רלוונטיים לעולמות הווב 3, אנשים עם ניסיון ועם הבנה, אז יותר ממוזמנים לפנות אלינו, אנחנו נשמח לחשוף אותם למערכת, אנחנו משיקים עכשיו את הבטא, אז אנשים יוכלו גם לבוא ולשחק עם המערכת ולחשוב כבר איך הם בונים את ה-use cases שלהם על המערכת שלנו, וזהו.
מדהים, אני יכול להגיד שאני יצא לי לראות ממש אגב לא מזמן את הגרסה של בטא שלכם, וגם את לא, לא אגב לא רק את ה-SDK אלא גם את הדרג אנד דרופ, שאני אגב לא יודע מתי בדיוק זה יצא, אבל שווה לכם לעקוב גם אחרי זה.
בשבועות
דיברנו על
הקרובים.
זה פה, דיברנו על זה גם בפרק. אני חושב שלחבר'ה שעוד לא הספיקו להבין, אז אתם יכולים טיפה לחזור אחורה או למה שנקרא לעקוב, בטח לחבר'ה ששוקלים לפתח ולהתעסק עוד יותר, אבל אגב גם לחבר'ה, לטריידרים שבינינו, או למי שפשוט משקיע, לא חייב להיות במסחר היומי והאקטיבי, היותר מדי אקטיבי אפילו, כי פשוט יש פה בשורה ויש פה טכנולוגיה שהיא סופר מעניינת. אז אני אודה לך על הזמן, אני אודה למי שצפה, וכמובן כל הלינקים שדיברנו עליהם ושמיכאל הזכיר יהיו בתיאור למטה. ביי ביי חברים, להתראות.
תודה רבה.